עירובין, דף מ"ב, מתחילים בעזרת השם, דף מ"א עמוד ב', ארבע שורות מלמטה, במילים אמר רב פאפה. הימים שבהם היינו קבועים בתוך המקום שקנינו לנו שביתה, בבית המקדש, בירושלים. בית המקדש בנוי על תילו, כהנים בעבודתם, כהן גדול עם אורים ותומים, כל דבר ברור, נהיר, שכינה שורה בינינו, לשכת הגזית, אין מחלוקות, אין ספקות, כל הלכה ברורה, השקפה תאורה, הכל היה על מקומו, היינו עשירים באושר רוחני עילאי. אבל פני חטאינו באו נוכרים והוציאו אותנו מחוץ לתחום, הוציאו אותנו מהמקום שבו קנינו שביתה כל כך הרבה שנים. היינו בטוב, בנעימים, סמוכים על שולחן אבינו שבשמיים, בבית המקדש. הנוכרים הוציאו אותנו כביכול מחוץ לתחום. מה בכל זאת נשאר בידינו? איך נוכל להיות קבועים? איך נוכל לקבל את האושר, את הבהירות, את ההשקפה הישרה? על ידי דבר אחד, על ידי התורה הקדושה. אין לנו שיעור אלא התורה הקדושה. אומר האדמור רבי שמחה בונים, היה אדמור בעיר פרשיסחה, זכותו תגן עלינו. זה מרומז כאן בעניין שלנו בתחילת הפרק במשנה. מי שהוציאו נוכרים, הוציאו אותו נוכרים אל מחוץ לתחום. עם ישראל היו בתוך התחום שלהם קבועים בבית המקדש, הוציאו אותנו, הגלו אותנו מעל אדמתנו. אומרת המשנה, אין לו אלא ארבע אמות. נשאר לנו ארבע אמות, איזה ארבע אמות? הגמרא במסכת ברכות דף ח עמוד א' כותבת בשם אולה, מיום שחרב בית המקדש, אין לו להקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא ארבע אמות של הלכה בלבד. התורה הקדושה, וגם לנו נשאר אותה, נשארה התורה הקדושה, שהיא מנחה אותנו, מורה לנו, תורה שמורה לנו את הדרך, נותנת לנו את העושר הרוחני, נותנת לנו את המענה הנצחי לצרכים שלנו בעולם הזה. אבל הפירוש הפשוט של דברי המשנה, שאם אדם הוציאו אותו בעל כורחו מהמקום שבו הוא קנה לעצמו שביתה, מקלים עליו באופן מיוחד, יותר מאשר מה שמקלים על אדם שיצא מרצונו מהמקום שבו הוא קנה לעצמו שביתה בשבת. הרי בשבת, אדם ששבת נאמר בעיר, מותר לו ללכת בכל העיר, מותר לו אפילו לצאת מחוץ לעיר, אבל רק עד 2,000 אמה. אבל אדם שיצא יותר מ-2,000 אמה מחוץ לעיר, אז כמובן שאסור לו ללכת יותר מ-400 מהמקום שבו הוא כרגע נמצא. אם הוא חוזר חזרה לתוך העיר שלו, באיסור, כיוון שהוא חזר לתוך העיר שלו, אז הרבה מהראשונים אומרים שמותר לו ללכת בכל העיר, אבל מחוץ לעיר אסור לו לצאת אפילו לא אמה אחת, זה כולם יודעים. מחוץ לעיר ודאי שאסור לו לצאת. אבל פה באה המשנה לחדש, שברגע שהוא יצא בעל כורחו מהעיר שלו, מהתחום שלו, על ידי נוכרים או על ידי סיבה אחרת, שהוא יצא בעל כורחו, אז אם החזירו אותו לתחומו, כאילו לא יצא בכלל. ולכן כמובן בתוך העיר בוודאי יהיה מותר לו ללכת, אבל יהיה מותר לו אפילו לצאת מחוץ לעיר עד 2,000 אמה. עד התחום. על זה בא רב פאפה ואומר, פירות, מה הדין של פירות לעניין תחומין? מותר להוציא פירות מחוץ לתחום? בדרך כלל זה לא כל כך מציאותי להוציא פירות מחוץ לתחום, כי מי יוציא אותם? בני העיר, אסור להם הרי לצאת מחוץ לתחום. אבל זה יכול כן להיות מציאותי. אם אני למשל עשיתי עירובי תחומין ושמתי מזון שתי סעודות בסוף 2,000 אמה, מותר לי באותו צד ששמתי את העירובי תחומין ללכת עוד 2,000 אמה. יש לי שכן שיש לו פירות, ואני רוצה לקחת איתי פירות צידה לדרך, ואני מבקש ממנו, תן לי בבקשה פירות, אני צריך לצאת. אז בשבת אנחנו יודעים שאסור הרי לקחת פירות, להוציא אותם מרשות היחיד לרשות הרבים, אז זה לא כל כך שייך. אבל ביום טוב, כתוב במסכת ביצה, שאין איסור הוצאה מרשות לרשות ביום טוב. מותר להוציא מרשות היחיד לרשות הרבים או להפך, או לטלטל 400 ביום טוב אם זה לצורך. אנחנו פוסקים כמו דעת בית הלל. ולכן, אם נאמר ביום טוב, אני רוצה לצאת מחוץ ל-2,000 אמה על ידי ששמתי עירובי תחומים, יהיה לי בעיה. יהיה לי בעיה להוציא את הפירות של השכן מחוץ לתחום של השכן. כי השכן הרי לא עשה עירובי תחומים, והפירות של השכן קנו, קנו שביטה איפה שהשכן קנה. כל אדם, הפירות שלו, הם קונים שביטה באותו מקום שבו הוא קונה שביטה. כמו שהמשנה כותבת, מסכת ביצה, דף ל"ז עמוד א', יש שם ההלכה הזאת שהכלים והדברים של האדם קונים שביטה באותו מקום שהוא קונה שביטה. לכן אני לא יוכל לטלטל את הפירות של השכן מחוץ ל-2,000 אמה, כי השכן הזה לא עשה עירובי תחומין, אז הפירות שלו אסור, אסור להוציא אותם מחוץ ל-2,000 אמה. זה הלכה פשוטה, לא צריך עדיין את דבריו של רב פאפה על ההלכה הזאת. עכשיו, השאלה של ההלכה של רב פאפה, החידוש של רב פאפה הוא שפירות תמיד כשמוציאים אותם או מחזירים אותם מחוץ לתחום, זה נחשב שהם יצאו בעל כורחם. למרות שזה שהוציא אותם, הוציא אותם במזיד. זה נקרא שהם יצאו בשוגג, הם יצאו באונס אפילו. וכמו שאנחנו יודעים, שכשאדם היה בתוך העיר, אם הוא יצא מעצמו מחוץ לעיר וחזר חזרה מחוץ לעיר ומחוץ לתחום של 2,000 אמה וחזר חזרה לתוך העיר במזיד, מרצונו, אז הוא הפסיד את התחום שלו. יהיה אסור לו עכשיו לצאת מחוץ לעיר, אפילו לא אמה אחת. אבל אם הנוכרים הוציאו אותו בעל כוחו, שמישהו הוציא, יצא בעל כוחו מכל סיבה שהיא, אז כשהוא חוזר, אם הוא חזר חזרה בעל כוחו לתוך העיר, יהיה מותר לו כן לצאת מחוץ לעיר עד 2,000 אמה. בא רב פאפה ומחדש שגם הפירות אותו דבר. פירות שמוציאים אותם מחוץ לתחום ומחזירים אותם, תמיד זה נחשב שהוציאו אותם בעל כורחם. ולכן אם הוציאו אותם מחוץ לתחום והחזירו אותם לתוך העיר, אפילו אם עשו את זה במזיד, הם מותרים. אמר רב פאפה, פירות שיצאו חוץ לתחום וחזרו אפילו במזיד, לא הפסידו את מקומם. בשבת, החידוש אומר רש"י, שמותר לאכול אותם, הם לא נאסרים בזה שהוציאו אותם מרשות לרשות. ביום טוב, החידוש יותר גדול, שמותר אפילו להוציא אותם מחוץ לעיר, אפילו עד 2,000 אמה, עד התחום. מה איתם? אם הוציאו אותם במזיד והחזירו אותם, אז למה שזה שונה מאדם שיצא במזיד וחזר לתוך התחום, שאז הדין הוא שהוא כן הפסיד ואסור לו לצאת מחוץ לעיר אפילו אמה אחת, למה אותם יהיה מותר כן להוציא עד 2,000 אמה? אנוסים נינו, הפירות נחשבים אנוסים, זה מאוד מעניין. אני מתייחס לפרי, תגיד, התפוח הזה, היה לו ברירה להגיד אני לא רוצה לצאת מחוץ לתחום? לא הייתה לו ברירה, נכון? אז אני, לפרי אני מתייחס במקרה הזה כמו מציאות בפני עצמה. מכיוון שהוא נאנס ולכן יצא מחוץ לתחום, זה נקרא כמו אדם שנוכרים הוציאו אותו בכוח מחוץ לתחום והחזירו אותו. לכן אפילו אם הוציאו והחזירו את הפרי, הוציאו אותו מחוץ לתחום והחזירו אותו לתוך העיר במזיד, הוא מותר באכילה ומותר אחרי זה להוציא אותו עד 2,000 אמה. חידוש של רב פאפה. הגמרא מביאה עכשיו קושיה על רב פאפה, מברייתא, ששם רואים מפורש, הפוך מדבריו של רב פאפה, שם כתוב שאם הפירות חזרו במזיד למקומם הם אסורים, ואז הגמרא מביאה ברייתא שנייה, ובעצם שתי הברייתות האלה הן בעצם חופפות, שתי ברייתות חופפות, ולכן צריך לשים לב עכשיו כשאנחנו באים לקרוא את שתי הברייתות, לדייק בלשון, ואנחנו בעזרת השם נדגיש במקום שצריך בו להדגיש, כדי שיהיה לנו באמת את החפיפה הנכונה בין שתי הברייתות, ונוכל להביא בסוף את הדברים בצורה ברורה. הברייתא השנייה בעצם מוכיחה שהדין שנאמר בברייתא שהיא הפוכה מדבריו של רב פאפה, שנויה במחלוקת תנאים, ורב פאפה סובר כמו הדעה השנייה, וכמו הדעה שחולקת על הברייתא הראשונה, בעצם בברייתא השנייה זה הדעה של תנא קמא. רב פאפה סובר כמו תנא קמא, שגם הוא מודה, תנא קמא גם מודה, שכשהפירות חוזרים למקומם, אפילו אם זה במזיד, מותרים באכילה. הברייתא הראשונה, איתיבי רב יוסף בר שמעיה לרב פאפה. לפני שנקרא את הברייתא, אולי נגיד עוד דבר קצר. כשאני מוציא פירות בשבת או ביום טוב מחוץ לתחום, ומחזיר, יש כאן שני דברים. דבר ראשון, האם הפירות עדיין נמצאים מחוץ לתחום, או שהם כבר חזרו, או שהחזירו אותם חזרה לתוך התחום. מה יותר חמור? בוודאי יותר חמור אם הם עדיין נמצאים מחוץ לתחום, שאז הם ודאי אמורים להיעשר. למה? כי בפועל הם קנו לעצמם שביטה בתוך התחום שלהם. אז אם החזירו אותם לתוך התחום שלהם, בסוף הם נמצאים בתוך התחום שלהם, יש יותר סיבה להקל שיהיה אפשר לטלטל אותם שם בתוך התחום שלהם. אז האם החזירו או לא החזירו? אם החזירו את הפירות לתוך התחום, זה סיבה להקל. ואם הם עדיין מחוץ לתחום, זה סיבה להחמיר. זה דבר אחד. דבר שני, זה איך הוציאו אותם, בשוגג או במזיד, האם זה היה בלי כוונה או בכוונה. ופה כמובן, מה יותר חמור אם הוציאו אותם במזיד? ומה יותר קל אם הוציאו אותם בשוגג? אז בקצרה, יש במקומם ויש שלא במקומם. אם הם כבר חזרו למקומם, זה סיבה להקל. אם הם שלא במקומם, זה סיבה להחמיר. זה דבר אחד. דבר שני, אם זה בשוגג או במזיד? אם זה בשוגג, זה סיבה להקל. אם זה במזיד, זה סיבה להחמיר. באים רבי נחמיה ורבי אליעזר בן יעקב בברייתא, ונשים דגש גדול, אם אפשר לומר, אם לורד זורח, על התנא רבי נחמיה, כי רבי נחמיה ילך איתנו גם בברייתא השנייה. רבי אליעזר בן יעקב מדבר רק בברייתא הראשונה. רבי נחמיה ורבי אליעזר בן יעקב אומרים, פירות שיצאו מחוץ לתחום וחזרו, אז זאת אומרת אנחנו מדברים כרגע במקומם, לעולם אסורים. אסור לי להוציא אותם מחוץ לארבע אמות, אסור לי לאכול אותם. עד שיהיה פה את שני התנאים להקל. גם שיחזרו למקומם, לתוך התחום שלהם, וגם שזה קרה שוגגים. שזה שתי סיבות להקל. זה לא מה שאמר רב פאפה. דווקא בשוגג, אם הם חזרו למקומם, אין, הם יהיו מותרים. במזיד לא? הרי רב פאפה אמר, פירות שיצאו חוץ לתחום וחזרו, אפילו במזיד לא הפסידו את מקומם והם מותרים. אומרת הגמרא נכון. באמת, דבריו של רבי נחמיה, הוא באמת, הדברים האלה סותרים את דברי רב פאפה. אבל, תנאי, יש, לרב פאפה יש על מי להסתמך. דברי תנא קמא. איזה תנא קמא? של הברייתא השנייה. דתניא, פירות שיצאו חוץ לתחום. הם חזרו למקומם או שהם עדיין מחוץ למקומם? תנא קמא, שהוא זה שכרגע מדבר, לא מבאר על איזה מקרה הוא מדבר. הוא רק מציין שאם הם יצאו בשוגג, יאכלו. אבל אם הם יצאו במזיד, לא יאכלו. תנא קמא דיבר על דבר אחד, האם זה היה בשוגג או במזיד. רבי נחמיה מדבר על הדבר השני. האם זה במקומם? האם הם חזרו כבר למקומם הפירות, או שהם עדיין שלא במקומם? שים לב שרבי נחמיה, זה אותו רבי נחמיה של הברייתא הראשונה שאמר שצריך שני תנאים להקל כדי שהפירות יהיו מותרים באכילה, גם כשהם חזרו חזרה למקומם, וגם שזה יהיה בשוגג. רבי נחמיה אומר, במקומם, אם הפירות חזרו למקומם, יאכלו. אבל כל זמן שהם עדיין מחוץ לתחום שלא במקומם, לא יאכלו. קל לנו מאוד לפענח את דבריו של רבי נחמיה. מתי הוא אומר במקומם יאכלו? איך הם הגיעו למקומם, בשוגג או במזיד? אמר מפורש רבי נחמיה בברייתא הראשונה. לעולם, נקראת הלשון. לעולם אסורים עד שיחזרו למקומם שוגגים. אז כשהגמרא שואלת מהי במקומם, היא למה במקומם במזיד, אולי נאמר שכשרבי נחמיה התיר לאכול את הפירות שממצאים במקומם, אפילו אם הם הגיעו למקומם במזיד, אז זה ברור לנו שזה לא נכון. למה? והקטנה בעדיה, כי הרי הברייתא הראשונה כבר ראינו שזה לא נכון. הברייתא אומרת, רבי נחמיה ורבי אליעזר בן יעקב אומרים, לעולם פירות שיצאו מחוץ לתחום יהיו אסורים, עד שגם הם יחזרו למקומם, שזה סיבה אחת להקל, וגם זה קרה כשהם היו שוגגים, שזה סיבה שנייה, שמי שהכניס אותם כמובן היו שוגגים, שזה סיבה שנייה להקל. דווקא אם זה היה בשוגג, אין. אם הכניס אותם למקומם בשוגג, אז הפירות האלה מותרים. אבל אם זה קרה במזיד, לא. אם כן, יש כאן דבר אחד שבו אי אפשר להתמקח, כמו שאומרים. זה ברור דעתו של רבי נחמיה, שכדי להתיר, כדי להתיר את הפירות שיצאו מחוץ לתחום בשבת או ביום טוב, צריכים אם, גם את התנאי שהם יהיו במקומם, יחזרו למקומם, וגם זה קרה בשוגג. מצוין, שני הדברים להקל. אל עליו, וכי לא נאמר שמדובר פה שהם נמצאים במקומם, שהם חזרו בשוגג. ככה חייבים לומר, כי ככה בפורש של רבי נחמיה אומר. וחסורי מחסרה ואחי קטני. בברייתא הזאת השנייה חסרות מילים וכך צריך לגרוס. והאמת שזה באמת מה שנשאר. הגמרא תכף תנסה אולי לחדד אולי קצת שונה. אולי נאמר, תראה, רבי נחמיה אומר מפורש שאם הפירות חזרו למקומם בשוגג הם מותרים. אבל הוא לא אמר שאם הם חזרו למקומם במזיד הם יהיו אסורים. הוא גם לא אמר שאם הם חזרו בשוגג, שאם הם הגיעו בשוגג מחוץ לתחום הם יהיו אסורים. הוא לא אמר את זה מפורש. ככה אנחנו מדייקים. הוא רק אומר, נקודה אחת, רבי נחמיה. הוא אומר שכשהפירות חזרו למקומם בשוגג הם יהיו מותרים. אז בעצם אנחנו ככה מבינים שבשביל שהפירות יהיו מותרים צריך את שתי הסיבות. גם שחזרו למקומם, שזה סיבה להקל, וגם כשזה קרה בשוגג, שזה סיבה להקל. הגמרא תנסה להתמקח בנקודה הזאת בהמשך, לגבי הדברים שאנחנו מדייקים בדברם. טוב. ובכל אופן, המסקנה של הגמרא היא, כן כמו שאנחנו אומרים, שלפי דעתו של רבי נחמיה, הדרך היחידה להתיר, זה כשיש את שתי הסיבות להקל, גם במקומם וגם בשוגג. ולפי זה, הגמרא כרגע מוקימה את הברייתא, כמו שהיא באמת נשארת במסקנה. חסורי מחסרה ואחי קטני, פירות שיצאו חוץ לתחום. והם עדיין מחוץ לתחום. אז לפי דעת תנא קמא, שחולק על רבי נחמיה, אם הם יצאו מחוץ לתחום בשוגג, יאכלו. למה? אמנם הם מחוץ לתחום, שזה סיבה להחמיר, אבל הם הגיעו לשם בשוגג, זה סיבה להקל. אם יש לי סיבה אחת להקל, אומר תנא קמא, זה מספיק כדי להתיר. אבל אם הם מחוץ לתחום והם הגיעו לשם במזיד, שאז יש לי פה את שתי הסיבות להחמיר, זה גם מחוץ לתחום וזה גם הגיע לשם במזיד, אז לא יאכלו. במה דברים אמורים? כשהם עדיין נמצאים מחוץ לתחום, שלא במקומם, כמו שביאר. אבל אם החזירו את הפירות למקומם, אז אפילו אם הם חזרו במזיד, יאכלו. כמו דבריו של רב פאפה. תנא קמא מסתדר מצוין עם דבריו של רב פאפה. רב פאפה יכול להגיד, אני הולך כמו דעת תנא קמא, נכון שדבריו של רבי נחמיה סותרים את מה שאני אומר, אבל אני הולך עם תנא קמא, שהוא סובר שמספיק שיהיה סיבה אחת להקל בשביל להתיר. אם זה נמצא כרגע בתוך התחום, זה נמצא במקומם, אז אפילו אם זה הגיע במזיד, זה מותר, כמו שאמר רבי נחמיה, וכמו שאמר רב פאפה. עכשיו בא רבי נחמיה, ואת רבי נחמיה למימר, אפילו כשהפירות במקומם, נמי. בשוגג אין, גם אם חזרו למקומם, אם הגיעו למקומם בשוגג, יאכלו, כשיש פה את שתי הסיבות להקל, הם גם כרגע בתוך התחום שלהם במקומם, והם הגיעו לכאן בשוגג, יש לי גם סיבה להקל, אבל אם היה לי סיבה אחת להחמיר, אפילו שכרגע זה במקומם של סיבה להקל, אבל יש לי פה סיבה להחמיר, כי זה היה במזיד הם חזרו לפה, לא יאכלו. מצוין, זה באמת נשאר אגב המסקנה, שהמחלוקת בין תנא קמא לבין רבי נחמיה היא פשוט לשני הצדדים. לפי תנא קמא, בשביל להתיר מספיק לי שיהיה סיבה אחת להקל. או שזה נמצא כרגע בתוך התחום, או אפילו אם זה מחוץ לתחום, אבל זה הגיע לשם בשוגג. וכל שכן, אם זה גם בתוך התחום וזה גם הגיע בשוגג, ודאי שזה יהיה מותר. לעומת זאת, רבי נחמיה מחמיר הפוך, הוא אומר, בשביל להתיר, אני צריך שתי סיבות להתיר, אבל אם יש לי סיבה אחת לאסור, אני כבר אוסר. עצם זה שזה הגיע במזיד, אפילו אם זה הגיע לתוך התחום, למקומם, אסור. ואם זה שלא במקומם, שזה סיבה להחמיר, אז אפילו אם זה הגיע בשוגג, שזה סיבה להקל, אני מחמיר. כל שכן, אם זה גם שלא במקומם וגם במזיד, ודאי שאני מחמיר. עכשיו, פה אנחנו בעצם צריכים להבין מה בפורש נאמר, ומה אנחנו מדייקים. כי מה שאנחנו מדייקים זה לא מוכח, זה לא בטוח. מה שכתוב בפורש זה בטוח. עכשיו, מה כתוב במפורש? זה, לשתי הקצוות, הדברים כתובים מפורשים, מה פירוש פה שתי קצוות? כשיש שתי סיבות להחמיר, או כשיש שתי סיבות להקל, זה כתוב מפורש. זאת אומרת, כשיש לי שתי סיבות למה להחמיר, דיינו, זה גם יצא מחוץ לתחום במזיד, וגם, זה עדיין מחוץ לתחום, זה שלא במקומם, זה שזה אסור, זה מפורש. איך זה מפורש? כי רבי נחמיה אמר שבשביל להתיר, זה רק אם הם במקומם, והם הגיעו בשוגג. אז בוודאי שאם זה גם לא במקומם וגם במזיד, ודאי שרבי נחמיה אוסר. אז רבי נחמיה זה מפורש, כשזה שתי סיבות להחמיר, ודאי אוסר. ואפילו תנא קמא, הרי הוא אומר, הוא מחלק בין במקומו לבין שלא במקומו. אז אם זה גם שלא במקומו וגם במזיד, ודאי שזה אסור. עכשיו, לגבי הקצה השני, שיש שתי סיבות להקל, זה גם מפורש לנו שזה מותר. בזה אין שום ויכוח. למה? קודם כל, כן, זה גם במקומם נמצא כרגע, זה בתוך התחום וזה גם בשוגג. אז לגבי, לפי דעתו של רבי נחמיה, הוא הרי אמר, שמתי מותר, דווקא אם זה גם במקומם וגם שוגגים, הוא אמר את זה מפורש. הוא אומר, לעולם אינם מותרים עד שיהיו, לעולם אסורים עד שיהיו במקומם, יחזרו למקומם שוגגים, הוא אומר את זה מפורש. אז אם זה גם שוגג וגם במקומם, רבי נחמיה בוודאי מתיר. ותנקמה ודאי מתיר. כי הרי הוא מתיר בשוגג. תנקמה מפורש אומר, בשוגג יאכלו. אז מה? אם זה שוגג וזה גם במקומם ודאי. אין ספק. אם יש לי סיבה להקל, אם בשוגג יאכלו, מתי יש סיבה יותר להגיד יאכלו? מתי יש שזה במקומם או שלא במקומם? ודאי במקומם. כי אם זה גם במקומם וגם בשוגג, ודאי שזה שעל זה תנקמה דיבר. השאלה היא, אולי תנקמה דיבר? בשוגג יאכלו, אפילו אם זה עדיין לא במקומם, אולי זה אפילו מחוץ לתחום, אם זה הגיע לשם בשוגג, אולי נתיר. אבל אם זה במקומם, חזר לתוך התחום, ודאי שתנקמה יתיר. אז לגבי שתי גבולות האלה, אין ספק. הדברים נאמרו במפורש. שאם זה גם, אם יש פה שתי הסיבות להקל, זה גם במקומם וגם הגיע בשוגג, זה ודאי מותר. אם זה שלא במקומם וזה גם הגיע במזיד, זה ודאי אסור. כל הדברים שלא ברורים, זה מה יהיה כשיש רק סיבה אחת להקל. מצד אחד זה במזיד, אבל מצד שני זה במקומה. מצד אחד זה בשוגג, אבל מצד שני זה שלא במקומה. יש פה סיבה להקל, סיבה להחמיר. אז אנחנו אמרנו שהמחלוקת ביניהם היא מאוד מאוד ברורה. לפי רבי נחמיה, בשביל להתיר צריך שתי סיבות להתיר, ולפי תנא קמא, בשביל לאסור צריך שתי סיבות לאסור. אז כל זמן שזה סיבה אחת כן, סיבה אחת לא, אז לפי רבי נחמיה זה יהיה אסור, לפי תנא קמא זה יהיה מותר. עכשיו, ככה אנחנו אמרנו, אבל זה לא מוכח. אז לכן, מנסה הגמרא לדחות, ומה אולי לא? אולי אפשר להעמיד את הברייתא ולהגיד בעצם, חסרים מילים, מה המילים שאנחנו נוסיף, מה בעצם אנחנו נדייק? נאמר שהם חולקים, כשהפירות נמצאים עדיין חוץ למקומם. ובמזיד, במקומם, במקרה שעליו חידש רב פאפה שבו פתחנו את הנושא, אומר רב פאפה, פירות שחזרו למקומם, אפילו אם הם הגיעו במזיד מותרים, מכיוון שזה היה עם הנוסים הפירות, כן? אתה לא יכול להגיד עליהם שהם הגיעו במזיד, כי מי שהביא אותם, הביא אותם במזיד, אבל הם הנוסים. אומר רב פאפה, פירות שהגיעו למקומם, אפילו במזיד, אם הם כרגע בתוך התחום, הם מותרים. אומרת הגמרא, אולי נאמר שבזה כולם מודים שהם יהיו אסורים. במזיד, במקומם, אולי נפרש, לכולם לא פליגי דה אסור. ותשאל אותי אם כן, במה נקודת המחלוקת בין רבי נחמיה לתנא קמא. והכה, אולי נאמר, שהם נחלקו בשוגג שלא במקומם. מצד אחד זה שוגג, אז זה סיבה להקל, אבל מצד שני זה שלא במקומם, זה עדיין מחוץ לתחום, זה סיבה להחמיר. תנא קמא סבר, אם הם יצאו בשוגג, שרי, אפילו שזה שלא במקומם. כי יש לי פה סיבה אחת להקל, זה מספיק לפי דעתו. ורבי נחמיה סבר, אפילו שוגג, כיוון שיש לי פה, אמנם יש לי פה סיבה אחת להקל, אבל זה לא מספיק, צריך שתי סיבות להקל. אפילו בשוגג, דווקא אם במקומם אין, אבל שלא במקומם לא. ואז נאמר שאין שום טענה שסובר כמו רב פאפה. דוחה הגמרא, מה אתה רוצה לומר? שהמחלוקת בין רבי נחמיה לבין תנא קמא, זה רק במקרה שזה הגיע, הפירות הגיעו בשוגג, שזה סיבה להקל, חוץ למקומם, שזה סיבה לאסור. רק במקרה הזה, תנא קמא התיר, רבי נחמיה אומר, לא, זה אסור. אם כן, מספיק שרבי נחמיה יאמר בברייתא הראשונה, מה אתם תנא קמא סוברים? שאפילו שלא במקומם, אם זה הגיע בשוגג לשם, אפילו אם זה עדיין מחוץ לתחום יאכלו, רבי נחמיה היה צריך להגיד, במקומם רק אז יאכלו, אבל שלא במקומם לא יאכלו. לא יאכלו אפילו להם זה הגיע בשוגג. אבל, והמדקתני סייפה, הרי הברייתא הראשונה, מה היא כותבת? רבי נחמיה ורבי אליעזר בן יעקב אומרים, לעולם אסורים עד שיחזרו למקומם, שהם יהיו בתוך התחום, שזה סיבה אחת להקל, שוגגים, שזה הגיע בשוגג, שזה סיבה שנייה להקל. למה צריך להזכיר שוגגים? מי דיבר על זה בכלל? אם אתה אומר שתנא קמא גם כן מודים, שכולם מדברים פה על שוגג, כל הוויכוח פה זה רק בגלל שזה חוץ למקומם, רק בשביל זה, על זה שתנא קמא בא והתיר, אומר רבי נחמיה, לא, אני אוסר. אז מספיק שתחלוק, ותגיד, אם זה שלא במקומו, לא, גם אם זה הגיע בשוגג, למה אתה צריך להגיד? זאת אומרת, אתה צריך אפילו להוסיף שזה בשוגג, כי הרי מדברים פה רק על שוגג, כל המחלוקת שלך עם תנא קמא זה רק על שוגג. למה אתה צריך להוסיף שוגגין? למה אתה צריך להגיד דווקא במקומם שוגגים? זאת אומרת, שאתה בא להתווכח על שני דברים, גם על במקומם וגם על שוגגים. אז אם כן, מה רואים מפה? שוגג אין במזיד לא. מכלל, מזה אנחנו מבינים מהתגובה של רבי נחמיה, אנחנו מבינים מה דעת אלה שחולקים עליו. תנא קמא סבר במזיד נמי שערי, שלפי תנא קמא, אם הם חזרו למקומם, שזו סיבה אחת להקל, גם יש לי סיבה להחמיר בגלל שזה היה במזיד, גם כן מותר, כמו שאמר רב פאפה, שמע מנה כדברי רב פאפה. אז אם כן, אם נעשה את זה בצורה כזאת, יוצא, שאם יש את שתי הסיבות להחמיר, בזה כולם מודיעים שאסור, זה גם מחוץ לתחום וגם במזיד. אם יש שתי סיבות להקל, זה גם במקומם, וזה גם הגיע לשם בשוגג, על זה בא רבי נחמיה ואומר, זה המקרה היחיד שבו אני מתיר. מזה אני לא מת שתנא קמא חולקים עליו, במקרה שיש סיבה אחת להקל, סיבה אחת להחמיר. בשני המקרים. גם כשמצד אחד יש לי סיבה להקל כי זה היה בשוגג, אבל מצד שני יש סיבה להחמיר כי זה עדיין מחוץ לתחום. וגם כשיש לי סיבה להקל כי זה נמצא בתוך התחום, זה חזר לתוך התחום, אפילו אם יש לי סיבה להחמיר כי זה הגיע במזיד. כמו דבריו של רב פאפה, שאפילו אם זה הגיע במזיד, אם זה בתוך התחום, מותר לאכול את הפירות, ואם זה יום טוב, מותר אפילו להוציא אותם עד 2,000 אמה מחוץ לעיר. אמר רב נחמן, אמר בשם שמואל, היה מהלך בשבת, ואינו יודע עד איפה מגיע תחום שבת. יוצא נאמר מחוץ לעיר, מותר ללכת רק עד 2,000 אמה. איך הוא ידע איפה מסתיים 2,000 אמה? אז התפקיד של הממונים, לסמן איפה מסתיימים 2,000 אמה מחוץ לעיר. אבל אם לא סימנו את זה, מה יעשה? מהלך 2,000 פסיעות בינוניות, של אדם בינוני, כף רגל של אדם בינוני זה חצי אמה, והמרחק של הפסיעות של אדם בינוני כשהוא הולך, אז המרחק בין רגל לרגל זה עוד חצי אמה. וברגע שהוא הולך 2,000 פסיעות בינוניות, וזוהי תחום שבת. אז זה פשוט שאסור ללכת יותר מ-2,000 אמה. הוא לא יכול להגיד, שמה, אני סופר 2,000 פסיעות, כמה שיצא לי יצא. גם אם יצא יותר מ-2,000 אמה. לא, ודאי שהוא חייב דווקא עד 2,000 אמה. רק החידוש של שמואל, מבאר הריטב"א, שהחידוש של שמואל זה שמותר למדוד בשבת. למה? כי תחומין עושים הרי לצורך, כי מדובר פה לצורך מצווה, זה מדידה לצורך מצווה, ולמדנו בסוף מסכת שבת, שמדידה לצורך מצווה מותרת אפילו בשבת. אז הוא מודד, והוא יודע כמה זה, הוא ימדוד לבד כמה זה 2,000 אמה, וזוהי תחום שבת, ועד לשם מי מותר לו ללכת. הלכה נוספת, ואמר רב נחמן, אמר בשם שמואל. לדבריו של שמואל. רב נחמן מביא בשם שמואל, נזכור שאלה הם דבריו של שמואל. שבת בבקעה. יש כאן בעצם שתי הלכות שאנחנו צריכים תמיד להתמודד איתן. מצד אחד יש את הדין של מוצאים מרשות היחיד לרשות הרבים. מה זה רשות היחיד? דיני טלטול ברשות היחיד ולא להוציא מרשות היחיד לרשות הרבים וכו'. מצד שני יש את הדינים של תחומין, שאסור לאדם לצאת יותר מ-2,000 אמה, מחוץ לתחום שבו הוא קנה לעצמו שביטה, או בחוץ לעיר שלו. וכאן בא שמואל עם חידוש שמורכב משני הדברים האלה. אדם שכשנכנסה שבת, או כשנכנס יום טוב, הוא שבת בבקעה. בקעה זה מקום של שדות. שבת מקום של שדות, שההגדרה שלו מבחינת רשויות זה קרמלית, שמדרבנן אסור לטלטל שם יותר מארבע אמות, אסור לטלטל שם יותר בארבע אמות, ללכת מותר, לטלטל אסור לטלטל יותר מארבע אמות, אסור לעקור חפץ מתחילת ארבע אמות ולהוציא את זה ארבע אמות בקרמלית מדרבנן. והמקום שבו הבן אדם שבת, יש לו את הארבע אמות שלו, וחוץ מזה, מסוף הארבע אמות יש לו עוד 2,000 אמה שהוא יכול לצאת מחוץ לתחום שלו בשבת או ביום טוב. זה לעניין תחום. עכשיו, בשבת עצמה, הקיפוה נוכרים מחיצה בשבת. נוכרים באו, עשו מחיצה, סביב המקום איפה שהוא נמצא, עשו מחיצה לצורך מגורים. הנוכרים רוצים לעשות לעצמם איזשהו מחנה באותו מקום, הקיפו גדר ככה מסביב, גדר ענק, ענקית, זאת אומרת שטח ענק, יותר ממה שנקרא בית צעתיים, אם לא שהם הקיפו את זה לצורך בגלל שהם צריכים את זה למגורים שם, אז עדיין המקום הזה היה נשאר קרמלית. אבל פה הם הקיפו את כל השטח הזה לצורך מגורים לעצמה. אז המקום הזה כולו מדין תורה עכשיו נחשב רשות היחיד. כן, בואו וצריך פה לא לערבב בין תחומין לבין דיני רשויות. מצד דיני רשויות, המקום הזה כרגע נקרא רשות היחיד. היה אמור להיות מותר לטלטל עכשיו בתוך כל השטח הזה שבתוך המחיצות. כי יש דין, מחיצה שנעשתה בשבת. אם בן אדם יהודי עשה במזיד מחיצה בשבת, אז ודאי שיעשו לו לטלטל בתוך אותו שטח שמוקף מחיצות. אבל כאן הוא לא עשה את זה במזיד. מי עשה את זה? נוכרים עשו את זה. אז מצד מחיצות שבת, המקום הזה הפך להיות רשות היחיד רגילה. אם לא היה לנו פה דיני תחומין, היה מותר לטלטל בתוך כל השטח הזה. כי יש פה עכשיו רשות היחיד רגילה לכל דבר. זה מקום אמנם ענק, מוקף, יותר מבית צעתיים זה מוקף, אבל לצורך דיורין זה רשות היחיד. מצד רשויות, מוצאים מרשות לרשות, מותר פה, היה אמור להיות מותר לטלטל פה בלי הגבלה. אבל נכנס כאן לתמונה דיני תחומין. שתחומין לא יכולות להשתנות במהלך השבת. איפה שאדם קנה לעצמו שביטה בזמן של בין השקיעה לצאת הכוכבים, שם אשב כי הביטיה, כמו שכתוב. שם הוא חייב, שם זה השביטה שלו. זה לא משתנה כלום, נוכרים, לא משנה מה, צ'רקסים, לא משנה מי. יעשו מה שרק לא יעשו. כל זמן שלא הזיזו אותו כמובן מהמקום שלו, מה ששינו בשטח זה לא משנה לו. הוא קנה שביטה בזמן של בין השמשות, של כניסת שבת, פה, אז זה התחום שלו, 2,000 אמה לכל צד. אז יהיה אסור לו, גם כשהמקום הוא קף מחיצות, לצאת יותר מ-2,000 אמה, מהמקום שבו הוא קנה שביטה בכניסת השבת או החג. אז אומר שמואל, מהלך רק 2,000 אמה, לכל צד. כאילו שאין מחיצות, כי מצד תחומים לא משתנה אם יש מחיצות או אין מחיצות. כרגע, זאת אומרת, אם כשהוא היה בא לקנות שביטה פה, לפני כניסת שבת כבר היה פה מחיצות, והוא בא לקנות שביטה במקום מוקף מחיצות, אז כל השטח המוקף מחיצות נקרא כמו ארבע עמות שלו, זה כמו בן אדם ששובט בתוך עיר, ואז יש לו 2,000 עמה מהמחיצות החוצה. אבל כאן, מכיוון שכשהוא קנה השביטה לא היה מחיצות, אז זה שהגיע מחיצות בשבת לא משנה שום דבר לעניין עירובי תחומין. כמו שאמרנו, עירובי תחומין משנה רק מה היה בזמן של בין השמשות. אז לכן מותר לו ללכת רק 2,000 עמה לכל צד. אבל מצד שני, לעניין טלטול, מכיוון שכרגע המקום הזה הפך להיות רשות היחיד, הוא מטלטל בכולה. מותר לו לטלטל בכל הבקעה, אפילו מחוץ ל-2,000 עמה שלו. איך? על ידי זריקה. שהוא זורק מתוך ה-2,000 עמה למחוץ ל-2,000 עמה. זאת אומרת, הוא יכול ללכת מהמקום שבו הוא קנה שביטה 2,000 עמה, הוא יכול אפילו לטלטל איתו משהו, ואם נאמר, הנוכרים שהקיפו את המחיצה צריכים איזשהו כפית או משהו, יכול לזרוק להם את הכפית, אפילו שהוא זורק את הכפית מהמקום שהוא נמצא בו בתוך 2,000 עמה שלו, למחוץ ל-2,000 עמה, עיקר שזה נמצא מתוך השטח המוקף מחיצות. כי בעצם הוא לא הלך יותר מ-2,000 עמה, הוא זרק חפץ. עכשיו, הוא לא עקר את זה מרשות היחיד לרשות הרבים או משהו כזה, כי כל השטח הזה הוא רשות היחיד, הוא מוקף מחיצות מצד רשויות, הוא נקרא רשות היחיד, ולכן זה מותר. ובפועל רשי מבאר שבתוך ה-2,000 עמה, כמו שמותר לו ללכת, מותר לו עכשיו גם לטלטל, כרגיל, אפילו בלי זריקה. יכול לטלטל שמה כרגיל, בתוך ה-2,000 עמה האלה. ככה נוקט רשי, וככה גם נפסק להלכה בשולחן ערוך, סימן שין צדיק זין. מאוד מעניין שהמשנה ברורה פוסק כמו דבריו של רשי, פוסק כמו דבריו של רשי, שבתוך 2,000 עמה האלה מותר לו אפילו לטלטל רגיל, אבל תוספות חולק פה על רשי, והוא סובר שאפילו בתוך 2,000 עמה, אם הוא רוצה לטלטל יותר מ-400 על 400, הוא יכול לטלטל רק על ידי שהוא זורק, לא על ידי טלטול רגיל, הוא לא יכול לקחת חפץ לטלטל אותו כרגיל, רק על ידי שהוא זורק את זה אפילו בתוך 2,000 עמה שלו. ומעניין שהרמ"א מביא דברי הבית יוסף, שפוסק כמו דברי התוספות, שבתוך 2,000 עמה אסור לטלטל כרגיל, רק על ידי זריקה, והרמ"א פוסק כמו דברי השולחן ערוך, והמשנה ברורה חולק על הרמ"א. אז פה האשכנזים מצד אחד, ההלכה אצלהם, אם הם פוסקים כמו המשנה ברורה, אז פה הם לא יפסיקו כמו דברי הרמ"א, כי הרמ"א פה הולך כמו דברי השולחן ערוך, והמשנה ברורה מביא שלהלכה פוסקים לא כמו דברי הרמ"א. אז אם כן יוצא ששולחן ערוך והרמ"א סוברים כמו, מחמירים כמו דעת תוספות, שאפילו בתוך ה-2,000 עמה הוא יכול לטלטל רק על ידי זריקה, אבל המשנה ברורה מביא מהאחרונים שפוסקים כמו דבריו של רשי, שבתוך ה-2,000 עמה הוא יכול לטלטל כרגיל. עד כאן דבריו של שמואל, שמאוד מאוד מתיישבים על הלב, בפרט על פי דבריו של רשי, שפשוט מאוד יש פה תחומין ויש דיני רשויות. לעניין רשויות, ברגע שהקיפו פה מחיצות מסביב, אז השתנה המציאות, ולכן יהיה מותר לטלטל פה, היה אמור להיות פה אפשרות לטלטל כרגיל, רק מה, בגלל שכיוון לדיני עירובי תחומין לא השתנה שום דבר בגלל המחיצות, כי המחיצות האלה נעשו מאוחר יותר, ודיני תחומים נקבעים דווקא בזמן של בין השמשות, מי השקיע לצאת הכוכבים, אז לכן יהיה מותר ללכת רק עד 2,000 עמה, אבל לטלטל יהיה מותר ב-2,000 עמה האלה, אבל מעבר לזה, יהיה מותר רק על ידי זריקה, מכיוון שפשוט בן אדם מבחינה מציאותית לא יכול ללכת, אז הוא לא יכול לטלטל מעבר ל-2,000 עמות. אבל לזרוק מ-2,000 עמה לחוץ ל-2,000 עמה הוא יכול כן, כל זמן שזה בתוך המחיצות, כי זה לא נקרא מוציא מרשות לרשות. ורב הונא אמר, הוא מחמיר קצת. הוא אומר, אמנם מעלך 2,000 עמה. זה לא השתנה, הדין הזה, ודאי שיהיה מותר לו ללכת 2,000 עמה, אבל כמו שעד עכשיו היה אסור לו לטלטל יותר מ-400, כי הרי הוא שבת בקרמלית, לפני שהיו כפה מחיצות, ובקרמלית מדרבנן אסור לו לטלטל יותר ב-400, ככה גם עכשיו מטלטל רק ב-400. זאת אומרת, הוא לא מתייחס למחיצה שיש פה, כאילו אין פה מחיצה. שואלת הגמרא למה? ונטלטל בכולה על ידי זריקה. שיהיה מותר לטלטל בכל השטח הזה, ואפילו מחוץ ל-2,000 עמה, תזרוק חפץ מתוך 2,000 עמה למחוץ ל-2,000 עמה, הרי זה מוקף מחיצות, זה רשות היחיד. עונה הגמרא, אתה צודק. זה היה אמור להיות ככה. זאת אומרת, ברעיון רב הונא מסכים עם שמואל, שדיני תחומים נקבעים בזמן של בין השמשות, וזה לא משתנה, לא יכול להשתנות במהלך השבת, למרות שהמציאות משתנה ששמו מחיצות וכדומה, ודיני רשויות כן יכולים להשתנות במהלך השבת, אם זה קרה לא על ידי שהיהודי במזיד שינה, לא, היהודי במזיד לא עשה את המחיצות, אלא הנוכרים עשו את זה, שזה קרה לבד וכדומה. ודאי שהמקום הזה יהפוך להיות רשות היחיד. רק הוא גוזר פה גזרה, מה? שמה הוא יימשך אחר החפץ שלו. חוששים שאם אתה תתיר לאדם לזרוק חפץ מתוך האלפיים אמה לחוץ לאלפיים אמה, הוא יבוא גם כן ללכת מחוץ לאלפיים אמה. שואלת הגמרא, בסדר, אז בשביל זה שלא יזרוק מאלפיים אמה לחוץ לאלפיים אמה, אבל אתה הרי מחמיר ואתה אפילו אוסר עליו לטלטל יותר מארבע אמות. למה לא באלפיים, מי את, מכל מקום, לטלטל כאורחי, שם שיטלטל כרגיל? כי הרי יש פה מחיצות, זה נחשב השוט היחיד. תרץ את הגמרא, תדע למה הוא אוסר? דבר מאוד מאוד, סברה מאוד מאוד יפה. מאיר, רגע, יש לי פה מצד אחד את האלפיים המאה לכל צד, נאמר, אתה יודע, בוא לא נחמיר, בוא נלך לפי עיקר הדין, אומר, נבאר את דברי רבונה. כי עיקר הדין, מאדם שבת במקום שדות, בביקה, יש לו אלפיים המאה לכל צד, בסדר. עכשיו, מה אתה אומר? שיהיה מותר לו גם לטלטל בתוך האלפיים המאה האלה. מסכים איתך, אמור להיות שיהיה מותר לו. רגע, מה קורה מסוף מחוץ לאלפיים המאה האלה? יש לו מחיצות? עד בקצה של האלפיים המאה לכל צד, יש לו מחיצות? אין מחיצות, נכון? אז זה פתוח. למה זה פתוח? למקום שמחוץ לאלפיים המאה. מחוץ לאלפיים המאה מותר לו לטלטל? לא. למה? שמה יימשך אחר החפץ שלו. שמה הוא, אם הוא יזרוק חפץ לחוץ לאלפיים המאה, בסוף הוא יחשוב, רגע, למה הבאת לך את הכפית? לא, אתה לא צריך את הכפית, נכון? אתה צריך מזלג בעצם. הוא יאמר לנוכרית שנמצא שם. הוא אומר, רגע, בעצם אני את הכפית כן צריך. אז הוא יביא, ילך, ייקח את הכפית, יביא לו משהו אחר. ואז מה יוצא? הוא יימשך אחר החפץ שלו בעצמו. אם תתיר לו לזרוק את זה מחוץ לאלפיים המאה, חוששים שמו יבוא אחרי זה להחזיר את זה אליו. הוא יימשך אחר החפצו. אז אם כן יוצא, שהשטח מחוץ לאלפיים המאה הוא מקום אסור. אסור לו לזרוק לשם אפילו, אסור בטלטול המקום הזה. אז אם כן, יוצא שגם אם נאמר שבתוך אלפיים אמה מותר לטלטל, ומחוץ לאלפיים אמה אסור לטלטל, הרי המקום שמותר לטלטל בו פתוח למקום שאסור לטלטל בו. אז אם כן, משום דאבי כמחיצה שנפרצה במלואה למקום האסור לה. המחיצה פה נפרצה כאילו לגמרי למקום שבו אסור לטלטל. כי הרי מחוץ לאלפיים אמה בוודאי שיהיה אסור לו לטלטל, אז לכן גם בתוך האלפיים אמה אסור, כי אין לו מחיצות שיפרידו בינו לבין המקום שבו אסור לו לטלטל. הגמרא מביאה פה דעה, זה נראה כאילו זו דעה שלישית, אבל בעצם בסוף הגמרא מוקימה שזה דעתו של רב הונה, הדעה שעכשיו להסבר, הדעה השנייה. חייה בר רב אמר, שבמקרה שעליו דיברנו, שאדם קנה לעצמו שביטה בבקעה, מקום שדות, והנוכרים אחרי זה הקיפו אותו במחיצות, מהלך אלפיים אמה, הוא מטלטל באלפיים אמה. ומחוץ לאלפיים אמה, אסור אפילו לזרוק חפץ מתוך אלפיים אמה לחוץ לאלפיים אמה. שואלת הגמרא, אז אם כן, הוא פה לא הולך לא לפי רב הונא ולא לפי רב נחמן. כמען, הדברים שלו הם לא כמו דלוקר רב נחמן, שאמר בשם שמואל, שהוא אמנם מתיר לטלטל בכל האלפיים אמה, אבל הוא גם מתיר מהאלפיים אמה לזרוק. למחוץ לאלפיים אמה, כל מה שבתוך השטח המוקף מחיצות, ומצד שני זה גם לא כמו רב הונא, כי הוא עושה לטלטל אפילו מתוך אלפיים אמה יותר מארבע אמות. מבאר את הגמרא, אימה, שחייה ברב אומר בדיוק כמו רב הונא, מטלטל רק בארבע אמות. שואלת הגמרא, יחי היינו דרב הונא, זה בדיוק מה שאמר. רב הונא אומר את הגמרא, נכון, אימה, וכן אמר רב חייה ברב כמו דבריו של רב הונא. טוב, בכל אופן יש לנו פה את דברי רב נחמן בשם שמואל, שזה בעצם דבריו של שמואל. שסובר שבכל המקום מוקף מחיצות מותר, זאת אומרת ככה, אלפיים אמה שבו מותר לו ללכת, מותר לו לטלטל, וגם במקום שאסור לו ללכת, הוא לא יכול לטלטל כי הוא לא יכול ללכת, אבל יכול לזרוק לתוך השטח, לכל השטח המוקף מחיצות. אומר שמואל, אני לא חושש שמה בן אדם שאתה תתיר לו לזרוק למחוץ לאלפיים אמה שלו, הוא יבוא להימשך גם למקום ההוא וללכת מחוץ לאלפיים אמה. אני לא חושש לזה. ככה אומר שמואל. אבל לעומת זאת, רב הונא סובר, אני כן חושש שמו יימשך אחרי החפץ שלו, לכן אני אוסר לו מחוץ, השלב הראשון אני אוסר לו לזרוק מחוץ לאלפיים אמה, מתוך אלפיים אמה למחוץ לאלפיים אמה, ושלב שני אני כבר אוסר לו גם לטלטל בתוך אלפיים אמה, כי התוך אלפיים אמה פתוח במילואו לשטח שמחוץ לאלפיים אמה שבו אסור לטלטל, ולכן גם מתוך אלפיים אמה נאסר. אמר לי רב נחמן, לרב הונא, אני רב נחמן הבאתי את הדברים של שמואל, שהוא לא חושש שמה בן אדם יזרוק חפץ מחוץ לאלפיים אמה, הוא יבוא להימשך אחרי החפץ, לא תפלוג על ידי שמואל. אל תחלוק על הדברים של שמואל שאני אמרתי משמו. יש לי ראיה מברייתא לדבריו. דתניא כבתי. איפה נאמרה אותה ברייתא כמו דעתו? יש אדם ששם עירובי תחומין, דהיינו אדם שמתגורר בעיר, והוא רוצה בשבת או ביום טוב לצאת יותר מ-2,000 אמה מחוץ לעיר, הוא שם מזון, שתי סעודות בסוף התחום, בסוף 2,000 אמה, וזה מתאים לו ללכת עוד 2,000 אמה. עכשיו, כמה מותר לו ללכת יותר? עוד 2,000 אמה. עכשיו, הוא הלך 2,000, ועכשיו הוא בא ללכת עוד 2,000. הוא מסיים את 2,000 אמה האלה, ואת הביתה דתניה, היה מודד, הוא בא, הוא מודד מהמקום של התחום, עוד 2,000 אמה, וקלטה מידתו, 2,000 אמה שלו הסתיימו איפה? בחצי העיר. באמצע העיר, פה מסתיים 2,000 אמה. עכשיו, מותר לו להמשיך הלאה, ללכת? אסור לו. הוא מותר לו ללכת רק עד 2,000 אמה. יותר מ-2,000 אמה, אסור לו ללכת. אז הוא בעצם באמצע העיר, עד לפה מותר לו ללכת, מפה ועלה אסור לו ללכת. עכשיו, מה לגבי לטלטל? טלטל חפץ. אז פה זה כבר דבר אחר, זה לא קשור לתחומים. זה כבר קשור לעניין רשויות, רשות היחיד, רשות הרבים. זה גם תלוי לתחומים לעניין חפץ שלו בעצמו. כי החפצים שלו בעצמו, בוודאי אסור לו לטלטל אותם יותר מה שלא בעצמו מותר ללכת. כאן אנחנו מדברים, חפצים של מישהו אחר. דרך אגב, גם במקרה שדיברנו לגבי שנוכרים הקיפו מחיצות, איך מותר לו לזרוק חפץ בשביל אותם נוכרים? אז אמרנו, מדבר על מזלג. צריך להגיד שזה לא מזלג שלו, אז זה מזלג אולי שחפץ של הפקר שהוא מצא שם או משהו כזה. כי באמת הכלים שלו קונים שביטה באותו מקום שבו הוא קונה שביטה, אסור לו להוציא אותם מחוץ ל-2,000 אמה. גם פה אותו דבר. אז ככה, אם פה מותר לטלטל חפצים במקום הזה, אז כמובן מותר לטלטל במקום איפה שהוא יכול ללכת. אבל מחדש את הברייתא, מותר לטלטל לא רק במקום איפה שהוא יכול לטלטל, אלא בכל העיר כולה. איך הוא יכול לטלטל בכל העיר כולה? הרי אסור לו להגיע לשם. מה החידוש? שהוא יכול לקחת איזשהו חפץ שהוא מצא בעיר עצמה, או חפץ של איזה מישהו, לא חפץ שלו, כמו שאמרנו, שבזה הוא לא יכול לזרוק יותר מהתחום איפשהו, יותר מ-2,000 ממש שלו, אבל הוא יכול לקחת איזשהו חפץ, ותכורה לזרוק, כן? לא כתוב כאן איך הוא מטלטל. הוא מטלטל בכל העיר כולה. ובלבד שהוא עצמו לא יעבור את התחום, הוא אסור לו להתקדם, אבל הוא יכול לטלטל בכל העיר כולה. שלא יעבור את התחום ברגלם. עכשיו, במה מטלטל? איך הוא מטלטל בכל העיר אם הוא לא יכול להגיע לכל העיר? לאו, על ידי זריקה, וכי לא על ידי זה שהוא זורק חפץ, מותר לו לזרוק, אפילו הוא יכול להגיע כאן עד אמצע הרחוב. והוא בדיוק פוגש את החבר שלו בצד אחר. לומר, החבר שלו נמצא במרחק מנו. שואל אותו החבר, אתה יודע, נפל לי פה המפתח, אתה יכול לזרוק את זה אליי? הוא יקח את המפתח, זורק את זה לחבר שנמצא מחוץ ל-2,000 ממש שלו עצמו, אבל החבר עצמו זה בסדר בשבילו ללכת שם. אז מכיוון שבן אדם לא הולך יותר מ-2,000 ממש, הוא רק זורק את החפץ שהוא לא שלו, מחוץ ל-2,000 ממש, זה מותר בכל העיר, ככה לכאורה מובן. אז רואים מפה, כמו דברי שמואל, שאני לא חושש אם הבן אדם יזרוק חפץ מחוץ ל-2,000 ממש, בסוף הוא בעצמו ילך מחוץ ל-2,000 ממש. אז לכאורה אפשר ללמוד מפה, גם לעניין של המקום שקיפו נוכרים מחיצות, שיהיה מותר לזרוק מחוץ ל-2,000 אמה, מתוך 2,000 אמה, אל מחוץ ל-2,000 אמה. דוחה הגמרא זה לא ראיה. אמר אבונה לא. אנחנו מטלטל בכולה. לא שהוא זורק חפץ מהמקום שהוא נמצא החוצה, אלא שהוא מושך אליו חפץ שנמצא מרחק יותר מ-2,000 אמה אליו. על ידי משיכה. שמה? יש איזשהו חבל, הוא יכול למשוך עם חבל את אותו חפץ שנמצא מחוץ ל-2,000 אמה אליו, אבל ללכת יהיה אסור לו, וגם לזרוק ממנו החוצה יהיה אסור, חושבים שמי יימשך. עכשיו, דבר שנמצא אצלו לזרוק את זה החוצה, אני חושב שמה בסוף הוא ילך אחריו, אבל דבר שמלכתחילה לא היה ברשותו, אלא זה היה מחוץ לרשותו, והוא קירב את זה אליו, פה אני לא חושב שמה הוא יימשך אחרי אותו דבר. יש בזה גם סברה מסוימת, כי מה שנמצא ברשותו של האדם יקר אצלו, והוא מרגיש מחובר לזה יותר, מאשר דברים שהם עדיין לא נמצאים באזור, לא נמצאים עדיין ברשותו. לכן, אם הוא לא יצליח, נאמר, למשוך את החפץ ממרחק ממנו, אז הוא לא ייקח את זה, זה ממילא לא נמצא אצלו, זה לא ברשותו, לא מחובר לזה. אבל דברים שנמצאים ברשותו, והוא זורק אותם החוצה, הוא מרגיש להם יותר חיבור, חוששים שמו יימשך אחריהם. אמר רב הונה, אדם שרצה לצאת מחוץ לעיר יותר מ-2,000 אמה, אז הוא הניח עירוב, בסוף 2,000 אמה, וכמו במקרה הקודם, גם פה, בן אדם רוצה לדעת כמה הוא יכול ללכת עוד 2,000 אמה יותר, הוא יכול ללכת 4,000 אמה, 2,000 אמה עד העירוב ועוד 2,000 אמה מהעירוב והלאה. והיה מודד את 2,000 אמה ובא, ואיפה הסתיימו 2,000 אמה, וקלטה מידתו בחצי חצר, באמצע איזושהי חצר. אין לו אפשרות ללכת, אלא חצי חצר, עד המקום שהסתיים 2,000 אמה. זה חידוש? ברור, למה שיהיה מותר לו ללכת יותר? פשיטה, יותר מ-2,000 אמה, למה שיוכל ללכת? אולי מה החידוש הוא שמותר לו להגיע עד החצי החצר? אימא, יש לו חצי חצר, שואל את הגמרא, למה שיהיה אסור? זה בתוך 2,000 אמה שלו, הנה מפשיטה. עונה הגמרא, לא, זה לא פשוט שמותר. כי מה עוד את אימא? אולי היית אומר, לחוש דיל מעטי לטלטולי בקולה. אם אני אתיר לו ללכת עד אמצע החצר, אולי הוא יבוא לטלטל בכל החצר. ולפי דבריו של רב הונה, שהוא בעל האמרה פה, הרי אסור לאדם לזרוק אפילו חפץ ממקומו שהוא נמצא בתוך 2,000 אמה, אל מחוץ ל-2,000 אמה שלו, למרות שזה מקום מוקף מחיצות. הייתי חושב שאם אני אתיר מאדם ללכת עד חצי חצר, הוא גם יבוא לזרוק לכל החצר. אז מחדש רב הונה, שאפילו לפי דעתו, כמה שמלן, שלא חוששים שמה הוא יזרוק מסוף 2,000 אמה שלו, לתוך שמסתיים בחצי החצר, לחצי השנייה של החצר. אמר רב נחמן, אפילו שרב הונה אוסר לזרוק חפץ מתוך 2,000 אמה אל מחוץ ל-2,000 אמה, יש מקרה שהוא מודל לי לרב נחמן, שאמרתי בשם שמואל שמותר, יש מקרה שהוא מודל שמותר. מודל לי הונה, שאם אדם שם עירובי תחומים בסוף 2,000 אמה, ולכן זה מתיר לו ללכת עוד 2,000 אמה, אז הוא היה מודד 2,000 אמה ובא, ואיפה הסתיימה לו 2,000 אמה, קלטה מידתו בדיוק לפני בית. קלטה מידתו על שפת תקרה. זאת אומרת, הוא הולך, מודד 2,000 אמה, סיים את 2,000 אמה, בדיוק הוא הגיע לבית. הוא נמצא מול בית, המידה שלו הסתיימה בדיוק בבית, איפה שאמור להיות קיר של הבית, רק הקיר הוא נפרץ. אין פה קיר. יפה. עכשיו, כאן יהיה מותר לבן אדם לטלטל, מותר לטלטל בכל הבית. מותר לו לזרוק לתוך הבית, למרות שזה מחוץ ל-2,000 אמה שלו. ואפילו שאסור לו להיכנס לתוך הבית, כי זה מחוץ ל-2,000 אמה שלו. אז אם כן, למה רב הונא לא חושש שמא אם הוא יתיר לו לזרוק לתוך הבית, הוא יבוא גם להיכנס, להימשך אחרי חפצו. מה הייתה? מה? הואיל ותקרת הבית חובטת. מה זה חובטת? כאילו יורדת. הרי יש מה שנקרא, פי תקרה יורד וסותם. כשאנחנו אומרים כאילו, הרי יש את התקרה, והתקרה מסתיימת, היה אמור להיות פה קיר, אבל אין, כי הקיר נפרץ, אז נשאר פה הרוחב של התקרה. כאילו הרוחב הזה, כאילו הוא יורד ללמטה, והוא נחשב כמו מחיצה. אז יש לבן אדם הכר. בן אדם שאלפיים ממש שלו הסתיימו בדיוק פה, במקום שיש פי תקרה שאמור להיות, שאנחנו אומרים בו יורד וסותם, יש לו הכר, תשמע, עד לפה מותר ללכת, אז גם אנחנו נתיר לך לטלטל, לזרוק לתוך הבית, אתה לא תבוא להיכנס לתוך הבית, כי יש לך פה כמו מעין מחיצה כזאת. וזה נותן לך להבחין בין שאסור ללכת לבין שמותר לזרוק. אמר רב הונה, בריידי רב נתן. יש פה בעצם מחלוקת בין שמואל לבין רב הונה. המחלוקת שלהם היא, יש איזשהו סברה מאחורי המחלוקת. התוצאה של המחלוקת היא תוצאה שלמדנו. בן אדם ששבת במקום שדות, ומותר ללכת 2,000 אמה לכל צד, באו נוכרים, הקיפו מקום ענק במחיצות לצורך דיורים, לצורך מגורים, ואז זה הפך את המקום לרשות היחיד. לפי דבריו של שמואל, מותר ללכת רק עד 2,000 אמה, אבל מותר לי לזרוק מ-2,000 אמה, אפילו מחוץ ל-2,000 אמה, כל מנצל בתוך המחיצות, ואני לא חושש שמה כשהוא יבוא לזרוק חפץ, יבוא להימשך אחר החפץ שלו. לעומת זאת, רב הונה אסר אפילו לטלטל בתוך 2,000 אמה, מכיוון שהוא אוסר לזרוק חפץ מתוך 2,000 אל מחוץ ל-2,000 אמה. למה הוא חושש שמה בן אדם יימשך אחרי החפץ שלו, כשהוא יבוא לזרוק את זה מתוך 2,000 אמה למחוץ ל-2,000 אמה, הוא יבוא אחרי זה להימשך ולצאת אחרי החפץ גם מחוץ ל-2,000 אמה. זאת אומרת, בעצם יש פה סברה של מחלוקת. שמואל סובר, לא חוששים שמה בן אדם יימשך אחרי החפץ, ואם מותר לו ללכת רק עד מקום מסוים, לזרוק משם ועלה יהיה מותר לו, ואני לא חושב שמה הוא ילך אחרי החפץ שלו. לעומת זאת, רב הונה אומר, אני כן חושב שמה בן אדם יימשך אחרי החפץ שלו. ולכן, מקום שבו, עד המקום שבו אני מתיר לו ללכת, עד שם אני מתיר לו לטלטל, אני לא מתיר לו לזרוק משם והלאה. אומרת הגמרא, אולי נאמר שהוויכוח שלהם כבר שנים במחלוקת קדומה בין תנאים במשנה שלנו. אמר רב הונא ברי דרב נתן, כתנאי. המשנה שלנו כתוב שאם בעל כורחו של היהודי לקחו נוכרים והוציאו אותו מחוץ לעיר שלו, מחוץ לאלפיים המאה שלו, מחוץ לתחום שלו, אז אסור לו ללכת יותר מארבע אמות. אבל אם הוליכו לעיר אחרת, עכשיו הוא נמצא בתוך עיר אחרת, או ונתנו במקום מוקף מחיצות שמוטל טלטל בו, זה נקרא רשות היחיד, בדיר של בהמות או בשר, שזה גם כמו דיר, רק אחד בתוך העיר, אחד מחוץ לעיר. אז יש מחלוקת במשנה שלנו. רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה אומרים, שמו אותו פה במקום מוקף מחיצות, מהלך את כולה. לעומת זאת, ורבי יהושע ורבי עקיבא מחמירים. הם אומרים, אין לו אלא 400. יכול ללכת רק 400. כאילו הניח אותו במקום לא מוקף מחיצות. במה נחלקו? מה הטעם של המחלוקת? מה אליו? רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה שמקלים, דאמרו מהלכת כולה. למה הם מקלים? כי הטעם שלהם דלא גזרי, שאם נתיר לבן אדם הילוך בדיר ושר, אם הניח אותו בתוך המקום המוקף מחיצות הזה, אולי הוא יבוא גם ללכת כשיניחו אותו בבקעה שהיא לא מוקפת מחיצות. הם לא חוששים לזה, שלא גזרו עתו הילוך בקעה. אדם יודע להבדיל, ששמו אותו במקום מוקף מחיצות, הוא יוכל ללכת, ושימו אותו במקום שלא מוקף מחיצות, הוא יודע שהוא לא יכול ללכת יותר מ-400. ומדי הילוך, עתו הילוך לא גזרי, כמו שהם לא גזרו לאסור לבן אדם ללכת בתוך מקום מוקף מחיצות כמו דיר או שר, שזה גם כמו דיר, לא אסרו לו ללכת עתו הילוך כדי שלא יבוא ללכת כשהניחו אותו בבקעה שהיא לא מוקפת מחיצות יותר מ-400, אז טלטול עתו הילוך גם לא גזרי. הם לא גזרו גם, זאת אומרת, הם שמואל יסבור בעצם כמותם, שיהיה מותר לו לזרוק חפץ מתוך האלפיים המאה, אל מחוץ לאלפיים המאה, כל זמן שהמקום הוא מוקף מחיצות, ולא חוששים שמו יבוא ללכת. זאת אומרת, לא גזרו טלטול, שמה יבוא גם ללכת מחוץ לאלפיים המאה שלו. לעומת זאת, ורבי יהושע ורבי עקיבא דה אומרים, שאפילו אם שמו אותו בתוך מקום מוקף מחיצות, אותם נוכרים, אסור ללכת יותר מ-400, אין לו אלא 400. למה? כי הם חוששים שאם אתה, ככה נסביר אולי, שהם חוששים אם אתה תתיר לבן אדם הזה ללכת יותר מ-400 במקום המוקף מחיצות הזה, בסוף הוא גם ילך יותר מ-400, כשיניח אותו בבקעה שהיא לא מוקפת מחיצות. דגזרי, הילוך, בדיר ושר, למרות שפה בעיקרון היה אמור להיות לו מותר ללכת את כל הדיר או השר, כי זה מוקף מחיצות, עתו, כדי שלא יבוא ללכת בבקעה, ששם אין מחיצות, ומדי הילוך, עתו הילוך גזרי, מזה שהם גזרו שהוא לא ילך במקום מוקף מחיצות, כדי שלא יבוא להתיר לעצמו ללכת במקום שלא מוקף מחיצות, שזה אסור, אז טלטול, עתו הילוך נמי גזרי, הם גם יאסרו לזרוק, כשמאדם שבת במקום שדות, בבקעה, ובסוף נוכרים הקיפו מחיצה ענקית מסביב, הם יאסרו עליו לזרוק חפץ מתוך אלפיים אמה, אל מחוץ לאלפיים אמה, שמא יימשך ללכת לשם. דוחה הגמרא, לא, לא חייב להיות שבזה הם נחלקו. ממאי, דילמה, כי לא גזרי רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה, שיהיה אסור ללכת הילוך שר ודיר, כדי שמאדם לא יתיר לעצמו גם ללכת שיניחו אותו בביקה, עתו הילוך בביקה, הנמילה, הטעם, זה שני מקומות הם, זה מקומות לא דומים. כי כשהניחו אותו במקום מוקף מחיצות, הוא ידע שפה מותר לו ללכת. אבל כשהניחו אותו במקום שלא מוקף מחיצות, זה מקום אחר לגמרי, זה לא דומה בכלל. אז הוא ידע ששם אסור לו ללכת יותר מ-400. אבל טלטול, אם יתירו לו לטלטל מתוך ה-2000 אמה, כשהוא שבת בבקעה והקיפו המחיצות, אם יתירו לו לזרוק מתוך ה-2000 אמה אל מחוץ ל-2000 אמה, הטו הילוך, שאולי הוא יבוא ללכת גם מחוץ ל-2000 אמה, שזה בעצם אותו מקום. זה אותה בקעה שהקיפו מחיצות. אם תתיר לו לזרוק, הוא יבוא גם ללכת, כי זה לא שתי מקומות שונים. אולי בזה גזרי. מקום אחד הוא אכן עמד גזרי. זה רש"י ממשך אחרי החפץ שלו, חפצו. ורבי יהושע ורבי עקיבא נמי, אפשר לומר שהם לא קשורים למחלוקת שמה, האם גוזרים שמה אדם יימשך אחר החפץ או לא, אלא אפשר לומר מי אמר לך שזה שהם אסרו לצאת מ-400 כשהניחו אותו בתוך מקום מחיצות, למשום דגזרי הוא שמה יבואו להתיר לו שאם תבוא להתיר לו ללכת יותר מ-400, הוא יבוא גם ללכת יותר מ-400, כשיניחו את המקום לא מוקף מחיצות. דילמה משום דקסברי, כי אמרינה על כל הבית כולו כ-400 דמי, מתי הם אומרים שכשמאדם שובט במקום מסוים מוקף מחיצות, אז כל הבית זה נחשב כמו 400 שלו, ולכן מותר לו ללכת בכל הבית. זה דווקא נאמר, כשמאדם קונה לעצמו שביטה בכניסת שבת במקום מוקף מחיצות. אז אני אומר שכל הבית זה כ-400, מותר לו ללכת בכל המקום. אני מילה יחד לשבת באוויר מחיצות מבעוד יום, לפני כניסת השבת או החג. אבל היחד דלא שבת באוויר מחיצות מבעוד יום, אלא בשבת עצמה הביאו אותו לשם. לא? אולי הסיבה שרבי יהושע ורבי עקיבא אוסרים לו ללכת יותר מ-400, כי לפי דעתם, באמת אסור לו ללכת יותר מ-400, זה לא משנה אם המקום מוקף מחיצות או לא מוקף מחיצות, לעניין כשבן אדם מגיע בשבת עצמה לאותו מקום, ולכן יהיה אסור ללכת יותר מ-400, מעיקר הדין, כל ההבדל במקום מוקף מחיצות לבין מקום שאינו מוקף מחיצות, שבמקום מוקף מחיצות מתירים לו ללכת בכל המקום, זה דווקא כשהוא קונה לעצמו שביטה בכניסת השבת, לפני כניסת השבת, אבל אולי כשבשבת עצמה יכניס אותו לכזה מקום, אולי אפילו אם זה מוקף מחיצות, יהיה אסור ללכת יותר מ-400, וזה נחשב כאילו המקום הזה לא מוקף מחיצות לעניין זה. אז אולי זה הסיבה שלכן הם מחמירים. אז אם כן, המחלוקת של שמואל ורבונה לא תלויה במחלוקת של תנאים, ולכן אין קושייה למה אתם חולקים פה בדבר שכבר נחלקו עליו תנאים. אתם יכולים להגיד, אני סובר כמו התנא הזה ואני סובר כמו התנא הזה, אלא מכיוון שהם חולקים בנושא חדש, שאין עליו מחלוקת, לכן מובן למה כל אחד אמר את הדעה שלו בתור דעה פרטית משלו, וכמובן שלהלכה למעשה פוסקים כמו דבריו של שמואל, וכמו שכבר אמרנו, ועד כאן דף מ"ב.